טוב, אז אנחנו ממשיכים, כן? ובכן, אנחנו דיברנו בשיעור שעבר שהעולם הוא אחד. התפיסה היהודית הקלאסית של כל הזמנים הייתה שעולם הוא אחד ולא שתי עולמות, כמו עולם הזה ועולם הבא. ולכן, כמו שאמרנו, בתנ"ך עולם הזה ועולם הבא לא מוזכרים. כי גישה המקורית, האותנטית של יהדות, זה שעולם הוא אחד. ודווקא להפך, אצל אומות העולם, בעבודה זרה, מודגש כל הזמן, באופן עקבי, שיש שתי עולמות, הזה והבא. ואז אנחנו שאלנו, אם כך, אם העולם הוא אחד, וזה רק פונקציה של קליטה, של רמות שונות, של אותה מציאות, אז למה הרבנים והרבה מקורות שלנו מדברים בפירוש, בצורה חד משמעית, שישנו עולם הזה והבא? למה יש טרמינולוגיה כל כך מבלבלת אותנו? ושאלה נוספת שאנחנו ננסה לדון, זה אם לא נוצרת לנו תחושה שישנו רק עולם הזה, רק הזה, חומרי, פיזי. ועכשיו אנחנו נתייחס לזה. בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה תפיסה נבואית. זאת אומרת, היו לנו הרבה נביאים, כמו שגמרא אומרת במסכת מגילה, שהיו מיליוני נביאים, פי שתיים מיוצאי מצרים היו בעם ישראל נביאים. זאת אומרת, זה לא רק 48 נביאים שאנחנו מכירים אותם, ושבע נביאות שאנחנו מכירים אותם מהתנ"ך, אלא זה רק נבואה שהוא צריכה לדורות, אבל בסך הכל בעם ישראל היו מיליוני נביאים במשך כל הדורות. זאת אומרת, זה היה תופעה מאוד מאוד רחבה. אבל זה לא מדובר על נביאים, זה מדובר גם על אנשים שלא היו נביאים. הייתה להם תפיסת עולם, הסתכלות. החוויה שהם חשו, זו הייתה חוויה נבואית. זאת אומרת שמציאות היא כולה דבר השם. והם קולטים את הדבר השם באמצעות העולם. ובתפיסה הנבואית הזאת, שזה היה עד חורבן בית המקדש הראשון, בתפיסת עולם הזאת כולם ידעו בפשטות שהעולם הוא רק אחד. ובזה אנחנו היינו שונים מתפיסות הפגניות של עבודה זרה, שהיו מדברים על שתי עולמות. וכשאנחנו בתפיסה נבואית כזאת, כשהסתכלנו על כל דבר שמופיע במציאות, ידענו שכל דבר שכזה הוא רק פן של משהו אחר. כמו שאנחנו למדנו את זה, אם אתם זוכרים, בשיעור הקודם, שראינו שעת היא חסרת משמעות בלי דף. והדף חסר משמעות בלי עת, רק ביחד. זאת אומרת, הם התפלגות, הופעה, התפשטות של שתי אידאיות, סליחה, של אידאי אחד בשתי גוונים, שתי פרצופים של אידאי אחד. וככה הם התייחסו לעולם. הם ידעו שכל דבר שהם פוגשים זה ביטוי של משהו עליון, גדול יותר, ולא חומרי, כן? זה לא זה, אלא תמיד ידעו שיש פה משהו מעבר למציאות. ולכן, לא הייתה חלוקה כל כך מוחלטת כמו שהיא קיימת היום בין טוב ורע, בין אור וחושך, בין קודש וחול, עולם הזה ועולם הבא, נס וטבע, חומר ורוח. כל הדברים הללו לא היו כדבר בפני עצמו כמו שאנחנו היום קולטים אותם, אלא הכל היה אחדותי בעל גוונים שונים. עכשיו השאלה, מה קרה פתאום שהיום אין לנו תפיסה הזאת? וזה היה בעקבות הופעת הפילוסופיה של היוונים בעולם. תפיסה פילוסופית שהייתה שונה מתפיסה המיתית, מיסטית, שהיו בעבודה זרה, פילוסופים התייחסו למציאות באופן מאוד שכלתני, והם ראו עולם כעולם החומר, עולם מה שאתה קולט. היו כל מיני אסכולות בפילוסופיה היוונית, אבל לקראת, ככה בתקופת היוון הקלאסית המפורסמת, לקראת סוף התקופה הזאת כבר הופיעו פילוסופים כמו למשל דימוקריטס ואפיקורס, שהיה תלמיד של דימוקריטס, שהם דיברו על עולם החומרי. ושעולם כולו בנוי מאטומים. מילה אטום זה מילה יוונית, היא באה משם. מפילוסופיה יוונית שדיברו עולם בנוי מאטומים, מחלקיקים קטנים, חומריים, והם מרכיבים כל המציאות, כל ההוויה. וכל דבר קיים בתנאי שאתה תופס אותו, קולט אותו. מה שאתה לא קולט, הוא פשוט לא קיים. הוא איננו. אז מה מדברים על מלאכים ועל אלים ועל גיהנום ועל גן עדן ועל עוד כל מיני דברים? אומר, לא, זה סתם שטויות, זה סתם המצאות. כך אמרו פילוסופים. העולם הוא אחד. אין מעבר למציאות הזאת. יש רק מה שאתה קולט פה, כאן ועכשיו, וזהו. זאת אומרת, אמירה היא הפוכה מעבודה זרה מצד אחד, והיא גם הפוכה ממה שיהדות אומרת. אלא מה הבעיה? שהטרמינולוגיה של היוונים הייתה אותה טרמינולוגיה, דיינו, מה זה טרמינולוגיה? מונחים שהם השתמשו בהם. הם השתמשו באותם המונחים שיהדות הייתה אומרת כל הזמן. אנחנו אמרנו עולם אחד ולא שתי עולמות, וגם יוונים אמרו, נכון, עולם אחד, אין שתי עולמות. מה זה עולם אחד? זה. הכל כאן, הכל פה, זה זה. וההשפעה של הפילוסופיה הזאת הייתה מאוד מאוד גדולה גם בארץ ישראל. הם הגיעו לכאן ובנו פה מערך חינוך רחב ביותר של הפצת הרעיונות הכפרניות הללו, שעולם כולו רק מה שאתה קולט, אין משהו מעבר למה שאתה קולט. ואז היו הרבה יהודים שהם השתכנעו מזה, והם התחילו להגיד את הדברים הללו, ללמד את הדברים הללו בבתי מדרשות ובבתי כנסיות ובכל מקום שיהודים היו מתאספים. היה קם מישהו מהתלמידיו של הפילוסופים, אדם שהיה מושפע מהם, והיה נותן דרשות ודבר תורה, כן, במרכאות, שבהם הוא היה מסביר שאין שתי עולמות, יש רק עולם אחד, עולם הזה, עולם החומר. היום אנחנו יודעים להבחין בקלות בין אדם שהוא מייצג את דברים של היהדות, ובן אדם שהוא מייצג דברים פילוסופיים. אז אי אפשר היה להבחין. לכולם היה זקן, לכולם היה כובע כזה או אחר, כולם היו הולכים עם אותם הבגדים הדתיים. אי אפשר לדעת שהאיש הזה הוא בעצם כופר. הוא היה נראה כמו רב. וכשהוא מלמד את הדברים הללו, אנשים שלא כל כך העמיקו בנימים הדקים וגוונים של הפילוסופיה, הם חשבו שזה יהדות אומרת. כשמגיע איש כזה לאיזה כפר נידח שם ומתחיל ללמד את זה, זה היה נשמע מאוד משכנע. ואז עם ישראל, זו הייתה סכנה שהם ישפיעו לרבים בעם ישראל, והם יבלבלו הרבה מבני עמנו. ולכן, דרך אחד, ולכן נוצרה סכנה שיהודים התחילו ללכת בכיוון של פילוסופיה, הייתה סכנה יותר גדולה מאשר שהם ילכו בכיוון של עבודה זרה. כנגד עבודה זרה, עבדנו קשה, הרבה נביאים דיברו נגד זה, והזהירו, והבהירו את ההבדלים, והכל, הכל. ופתאום פה משהו שהייתה מכה מאוד קשה לנו. לכן נוצרה סכנה. היה צריך להציל את עם ישראל מעיוות כזה של מחשבה. לכן קמו תלמידי חכמים, אנשי כנסת הגדולה, ובראשם עזרא הסופר, שחי לפני כ-2500 שנה בערך, והם החליטו לעשות מהפך במילים והגישות והאמירות שאנחנו מדברים על יהדות. לעשות ממש מהפך. והם החליטו לחלק באופן וירטואלי את העולם שלנו לעולם הזה ועולם הבא. ולהתחיל לדבר כאילו קיימים שתי עולמות. זאת אומרת, כולם ידעו, כולם הבינו שכוונה היא שהעולם הוא אחד, ולעולם האחד הזה יש רובדים שונים של קליטה. אבל המונחים שהם השתמשו כדי להתנתק מהפילוסופים, מונחים היו כביכול מונחים של עולם הזה ועולם הבא, כאילו שיש שתי עולמות. וכך נוצרה הבחנה חדה בין הפילוסופים ובין היהדות. מה שאני הסברתי לכם זה מופיע במשנה באופן די ברור. תסתכלו אצלכם במקור במקור 7. אומרת הגמרא כך, סליחה, משנה, כן? במסכת ברכות, אומרת ככה: כל חותמי הברכות שהיו במקדש היו אומרים מן העולם. מה פירוש הדבר של המשנה כאן? זה אומר שאם בן אדם מסוים רצה לברך ברכה, רצה לאכול תפוח בבית המקדש, אז היה נוסח של ברכה בבית המקדש שונה מנוסח שאנחנו היום משתמשים. בבית המקדש היה מברך על תפוח ככה, הוא אומר: ברוך אתה השם אלוקי ישראל מן העולם, בורא פרי העץ. זה היה נוסח. ולמה היו אומרים מן העולם? כדי להדגיש שישנו עולם אחד, אין שתי עולמות, יש רק עולם. ככה היו מברכים. על זה אומרת המשנה, כן? זאת אומרת, במקור 7, כל חותמי הברכות היו במקדש, היו אומרים מן העולם. מי שקלקלו המינין, ומי זה המינין הללו? זה הפילוסופים שבאו, של תלמידים שהיו, קיבלו את ההשפעה מיוון, ואמרו, הפילוסופים האלו אמרו, אין עולם אלא אחד, זאת אומרת מה שיהדות אומרת, התקינו שהיו אומרים במקדש שם, בנוסח הברכה אפילו שינה, מן העולם ועד עולם. כאילו יש פה שתי עולמות. ברוך אתה השם אלוקי ישראל מן העולם ועד עולם, בורא פרי העץ. כך היו מברכים, מן העולם ועד עולם. למה אמרו מן העולם ועד עולם? כדי שכולם יזכרו, ידעו, יש שתי עולמות, אין, העולם הוא לא אחד. מסביר את כל זה ברטנורה, במקור 7 א' אצלכם, אומר ככה: משקלקלו המינים, מינים, ואמרו, שאין מאמינים בתחיית המתים, המינים הללו, ואמרו אין עולם אלא זה, התקינו עזרא ובית דינו, שהם היו אנשי כנסת הגדולה, שהיו אומרים מן העולם ועד עולם, לומר ששני עולמות יש, העולם הזה והעולם הבא. למה? כדי, כוונה, להוציא מלב המינים שכופרים בתחיית המתים. אז אם כך, מה שאנחנו רואים כעת נוצרה פה סיטואציה מאוד 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 פרדוקסלית, שמצד אחד אנחנו אומרים דבר אחד, ומצד שני אנחנו מתכוונים למשהו אחר לגמרי. במילים אנחנו מדברים על שתי עולמות, ובכוונה שלנו זוכרים שהעולם הוא אחד. הדבר הזה נמשך במשך דורות רבים, ולצערנו הרב בזמן הגלות אנשים פחות ופחות למדו אמונת ישראל, למדו מחשבה, ויותר התרכזו בלימוד הלכה ולימוד גמרא בלבד, ופחות אגדה, פחות מחשבה היהודית. ואז הטרמינולוגיה הזאת נכנסה לנו לתפיסה, ואנחנו שכחנו, בתור רבים, כן? שכחנו שכשאנחנו מדברים על שתי עולמות אנחנו מתכוונים לעולם אחד. אנחנו השתכנענו מעצמנו שיש שתי עולמות, והתחלנו לדבר כאילו יש זה והבא. כמובן שגדולי ישראל תמיד ידעו, תמיד זכרו את זה, ולכן אנחנו רואים את זה גם בגמרא, כמו שראיתם במסכת ברכות, גם רמח"ל, גם רמב"ם, גם רב קוק, כולם מדברים על זה שוודאי שעולם האחד, פשוט. אבל העם המשיך לחשוב במונחים הפירודיים הללו, שיש הזה ויש הבא. עכשיו, מה הנפקא מינה של החלוקה הזאת? מה כל כך אכפת לנו אם אנחנו אומרים שהעולם הוא אחד, יש לו גוונים שונים, רובדים שונים של קליטה, או שיש שתי עולמות שונים במקום אחד? ההבדל בין שתי תפיסות הללו הוא בכך שאם יש שתי עולמות, זאת אומרת משהו שהוא מחוץ לעולם שלנו, אז החוץ הזה הוא חוץ מוחלט, הוא חוץ, אפשר לקרוא לזה בפילוסופיה, זה נקרא טרנסצנדנטלי, זאת אומרת שהוא לגמרי, באופן מהותי, באופן עצמי, מנותק מעולם שלנו. העולם הבא זה מקום אחר לגמרי, ואז יחס שלנו למקום האחר הזה לגמרי הוא יחס של זרות. זה קורה שם, זה אצלם, זה שם יש מלאכים, שם יש גן עדן, גיהנום, זה שם, זה מקום אחר לגמרי, זה נשמות, זה משהו בכלל, אין לנו שום דבר, זה אצלם. בתפיסה הפנימית שלנו, יחס לעולם הבא, עולם הרוחני, הוא נוצר יחס של זרות. וכמו שאמרתי, במובן מסוים, העולם הבא הזה הוא עולם המאיים, עולם מפחיד, עולם של שאתה לא יודע מה הולך שם, הכל יכול לקרוב, הוא יכול להיות עוין לך אפילו. אנחנו לא תמיד חושבים על זה עד הסוף, אבל אם תחשבו על עולם הבא מחוץ לעולם שלנו, מה מפריע לו שהוא יהיה עוין לעולם שלנו? עולם הרוח הוא יכול להיות עולם מאוד מאוד מסוכן, מאוד מפחיד. כשאנחנו מדברים שהעולם הוא אחד, אז אוטומטית אנחנו אומרים, יש לנו שייכות לעולם, זה עולם שלנו. אז קליטה שלי לא מספיק גבוהה, אז אני אפתח אותה, או יבוא זמן של נבואה, אז אנחנו נראה עוד יותר, או אני יודע שיש לנו, כמו שאדם העיוור הזה, הוא יודע שיש אנשים שהם כן רואים. זאת אומרת, נכון, הוא לא רואה, אבל הוא יודע שהוא חי בעולם ששם הוא נמצא, זה שייך לו, זה חלק ממנו, זה שלנו. ואז בן אדם אין לו ייאוש ביחס לעולם הבא, כי עולם הבא, מי יודע אם אתה תגיע לשם אי פעם, אם תזכה להיות שם. יכול להיות שלא, ומי יודע, ואולי, ואדם יכול להתייאש. ואילו כשאנחנו אומרים שעולם הוא אחד, אנחנו אומרים, ודאי שאתה שייך, זה שלך, רק אתה קולט חלק ממנו, בסדר, אבל אנחנו כאן, זה עולמנו, והוא עצום, גדול, נשגב, ויש שם דברים שאין לנו מושג עליהם, הם דברים מאוד גדולים, עליונים, אבל הם לא נגדנו, הם לא מאיימים עלינו. זאת המחשבה מאוד מאוד יהודית, מאוד חשובה, אחדותית. זה הכוונה של האחדות. ודבר נוסף, מה שגורם לתחושה פנימית כשאתה מדבר על עולם הזה ועולם הבא, ואתם בטח הרגשת את זה הרבה פעמים, בטח שמעתם הרבה פעמים הריקושטים של ההסתכלות הזאת, זה יחס של, כשאנשים מדברים שיש עולם הזה ועולם הבא, אז יש איזשהו זלזול בעולם החומר. יש איזושהי אמירה, פה זה לא זה, זה נמוך, זה לא באמת ולא כל כך משמעותי, שם זה עיקר ההצגה, שם זה יהיה חשוב. אבל פה אנחנו סך הכל תיירים, אנחנו עוברים. זאת אומרת, בטח שמעתם הרבה פעמים מין אמירות כאלה של זלזול בעולם שלנו. אבל באמת, ביהדות יש ערך מאוד גדול לעולם שלנו. כמו שאנחנו יודעים, דברים מאוד מפורסמים של רבי יעקב, שאומר, העולם הזה הוא רק פרוסדור לפני העולם הבא. אותו רבי יעקב, שם, במקום הזה, איפה שהוא אומר, זה פרקי אבות, ממשיך הלאה ואומר, גדולה שעה אחד בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. אז איפה פה זלזול? איפה פה פרוסדור? נכון, אחר כך אומר, וגדולה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים, סליחה, בתשובה ומעשים טובים לעומת כל עולם הבא, וגדולה שעת קורת הרוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה. זאת אומרת, יש בחינות של עולמות. זו הייתה אמירה מקורית של רבי יעקב בפרקי אבות. אבל אתם בטח שמעתם המון פעמים על זה שעולם הזה הוא רק פרוסדור, והוא לא כל כך חשוב, ולא זה זה, והמשך, לא. איזה מין פרוסדור זה שאם שעה אחת בו הוא יותר מכל חיי העולם הבא, כמובן בתשובה מעשים טובים, איזה מין פרוסדור זה? תבינים, זאת אומרת, גישה אמיתית של יהדות היא ערכה, כבוד, אהבה לעולם הזה, לעולם החומר. אנחנו מבינים שבעולם החומר תמונים שם דברים גדולים, עליונים, יותר במובן מסוים, מאשר בעולם הרוח אפילו. לא בכדי, קדוש ברוך הוא התאווה שתהיה לו דירה בעולמות הנמוכים הללו, ולא רק עולם הרוח. זאת תפיסה יהודית אמיתית של אחדות העולם, של מציאות, של עולם אחד. עכשיו, מה שקרה זה שאנחנו, ברוך השם, מתחילים לחזור מגלות. ואנחנו מתחילים להחיות מחדש תפיסת עולם האחדותית הזאת. ולכן יש הרבה לימודים והרבה דיבורים על העולם האחד. אולי לפני שאנחנו נסיים את השיעור, אני רציתי רק להזכיר לכם, אנחנו דיברנו בשיעור שעבר על רבי אליעזר, שבאו אליו תלמידים ושאלו אותו, רבנו תלמד אותנו לחיות חיי עולם הבא, ואז התעוררה שאלה, מה הם מבקשים ממנו? הרי פשיט, כל אחד יש לו חלק לעולם הבא, מה הם מבקשים ממנו? כל ישראל יש חלק לעולם הבא, אז בוודאי שהם אנשים צדיקים וטובים והם תנאים אחרי 120 יהיה להם חלק לעולם הבא. אז מה הם שואלים? ומה רבי אליעזר עונה להם? לכאורה התשובה של רבי אליעזר זה אם אתם תיזהרו בכבודם של חברים שלכם, ואם אתם תשיבו את יהודיכם בין ברכי לעולם לחכמים, ואם אתם ככה וככה, אז כשאתם תמותו, אז יהיה לכם גן עדן, יהיה לכם חלק לעולם הבא. לכאורה זאת התשובה של רבי אליעזר, אבל זה לא, אנחנו לא הבנו את זה נכון. גמרא שם הברכות אומרת, לא, זה נקרא עולם הבא. כשאתה חי בצורה מוסרית, בצורה עמוקה, ואתה מקושר לאידיאלים גדולים, לאין סוף, זה נקרא שאתה חי בעולם הזה, בעולם הבא, עכשיו, פה, בעודנו אותך בכדור הארץ, על האדמה הזאת. וככה גם מסביר את זה ספר בינה לעתים במקור שמונה אצלכם. ככה הוא מסביר את דבריהם של תלמידים של רבי אליעזר. וזו הייתה שאלת ובקשת תלמידים לרבי אליעזר. למדנו אורחות חיים, תודיע ותלמד לנו, רבנו, אורחות אשר נדרוך בהם באלו החיים, שאנו חיים בעולם הזה, כי במה שתשכילנו ותלמדנו דעת זו נזכה בהם לחיי עולם הבא. מה הכוונה? ונהיה זכאים בהם, רצו לומר, באלו החיים עצמם, עודנו על פני אדמה, נגיע אל חיים של העולם הבא. אנחנו, ברוך השם, מתחילים לחזור לארץ, ובארץ צריכה להופיע תפיסה נבואית כמו שהייתה אז. כשרוב ישראל בארצו, ואנחנו כבר מקימים את המלכות ישראל, אנחנו מתארגנים והופכים להיות לישות אחת, לגוף אחת, לאומי, זה שלב גדול בהופעת הנבואה בעם ישראל. ולכן בניית בית המקדש וחזרת הנבואה תלויים בהשקפת עולם הזאת. לכן מתעוררת עכשיו ההסתכלות הזאת על מציאות כעולם אחדותי. תראו, אומר על זה הרב קוק במקור שמונה, זה עוד פעם שמונה, זה כנראה שמונה א' צריך להיות. ספיחי הנבואות הנה צומחות. הנה עכשיו, בזמן שלנו, מתחילים להתעורר הצמחים הדקים הקטנים הללו של נבואה. ובני נביאים מתעוררים. מה פירוש שבני נביאים מתעוררים? מישהו שם צלצל לו פלאפון והוא התעורר מהשיעור הזה? מה פירוש שבני נביאים מתעוררים? זה הפירוש. מתחילים להופיע תפיסות עולם אחדותיות. ושאנחנו דיברנו בשיעור שעבר אלמא דפירודה, שעולם הופיע בשתי פרצופים, גם עכשיו אנחנו מתחילים להבין, לקלוט שכל מה שקורה פה זה בחינות שונות, דברים שונים, גוונים שונים של עולם אחד, גדול, אינסופי, עליון, נשגב ביותר, ואנחנו שייכים, אנחנו חיים בו. אנחנו מתחילים להבין את זה, וזאת כוונה, אחד, כן, הרמה של כוונה, בני נביאים מתעוררים, רוח הנבואה הולך ושט בארץ, מבקש לו מפלט, דורש לו גיבורים מלאי עיזוז וקודש. זאת הדרישה שהרב קוק בעצם מפנה אותה אלינו, ואנחנו בעזרת השם נלך ונגשים אותה. שלום.